הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא משולשים רגשיים בשלום בית. שיעורנו לרפואת הילה מלכה חיה בת רבקה, חייציר לבת רזיה, לרפואת דליה בתורה ולהצלחת שמעון בן אודליה. משולשים רגשיים. באופן טבעי שני אנשים שחיים יחד, יש ביניהם צרכים שונים. לדוגמה, האישה רוצה להרגיש חופשייה יותר בנושא הכספים, להרגיש שהיא חופשייה להוציא כמו שהיא מבינה שצריך. ובעלה יסמוך עליה. הבעל לעומתה מאמין שבשלב הזה של החיים יש יותר לחסוך מאשר להרגיש חופשי בנושא ההוצאות. הם מנסים לדבר האחד עם השני, אבל כל פעם מגיעים לוויכוחים, למריבות, להצטברות של תחושות שליליות, וכך הם בהדרגתיות יותר ויותר מרגישים חסרי אונים, פחות מאמינים שאת הקונפליקט הזה יצליחו לפתור יחד. כל אחד יותר ויותר בטוח בצדקת דרכו, והם עסוקים בלהאשים האחד את השנים. וכשהמתחים כבר מגיעים לרמות לא נסבלות, לפעמים האחד מהשניים מנסה לערב גורם שלישי. אבל לא תמיד האדם מודע לכך שאת הגורם השלישי, האדם לא מחפש בשביל להגיע לפשרות מתאימות לשני בני הזוג, לפתרונות יעילים. אולי הוא לא אומר כך בצורה גלויה. אבל כך הוא פועל, הוא לא הולך לייעוץ כדי לשמוע מה לעשות, אלא בהרבה מאוד מקרים איך להאשים. אולי הוא לא מודע לכך, כי ליבה לפומיה לא גלי, הלב לפה לא מגלם. יכול להיות שיש ויכוח בין הבעל האישה, מה הדבר הנכון לעשות הלכתית, על פי הלכה, או על פי דעת תורה, על פי הרב שלהם, מה הם אמורים לעשות, איך הם אמורים להתנהג, לדוגמה כלכלית, מי הקובע, מי הצודק, מי הטועה, מי המוביל. שאלות כאלה יכולות להיות חשובות ונכונות מאוד, אבל הבעיה היא שזה מתאים כששני בני הזוג במצב של שלום בית ואווירת שותפות, ויש ביניהם מעין תחושה של שותפות. הם מרגישים אווירה טובה, אז להנחית עליהם דעה זו או אחרת בתחום הזה האישה, בתחום הזה הבעל. יכול להיות הסכם נהדר והתנהלות יעילה מאוד, אולי אפילו יש בני הזוג שלכתחילה ירצו כזו התנהלות. הבעיה היא כשיש מתח בבית בין שני בני הזוג, ואז האישה תאמר, בוודאי, על פי ההלכה אני צריכה לעשות מה שבעלי רוצה, אבל זה מדובר כשהבעל מתנהג כמו בעל. כלומר, לפעמים להנחית על בני הזוג מערכת של מי הצודק ומי הטועה גם בעזרת כוח תורני, לא תמיד הוא הדבר היעיל. למה? בגלל שגם אם יאמרו לאישה, את חייבת לעשות א' ב' ג', יאמרו לבעל, אתה חייב לעשות ד' ה' ו', הם יתנגדו. האישה תתנגד, היא תאמר, ודאי שאני אמורה לעשות א' ב' ג', זה תפקיד האישה, אבל בעלי, בכלל לא האדם שעליו דיברה התורה, עליו דיברה ההלכה. וכך הבעל יאמר על אשתו. ולכן, תפקידים, הוראות יכולות להיות יעילים מאוד לשני בני הזוג. אבל ראשית צריך שיהיה מצב של שלום בית, רוגע, שלווה, לפני שנכנסים לצודק ולטועה ולדבר הנכון שאותו צריך לעשות. לכן בואו נחזור לזוג שלנו. שניהם מתווכחים על נושא ההוצאות הכלכליות, ואז האישה פונה ליועצת שלום בית. בואו נאמר שהיועצת כל הפגישה רק שמעה, רק הקשיבה לאישה, היא נהנה בראשה ואמרה, אוי אוי אוי, כמה זה קשה. היא משדרת הבנה, היא משדרת אמפתיה. כמה קשה לה, בבעיות שלה עם בעלה. האמירה הזו מספיקה כדי לגרום לאישה להתחיל לומר לעצמם, עד היום חשבתי שרק אני חושבת על עצמי שאני צודקת. אבל כיום אני מבינה שאני 100% צודקת. שהרי גם אשת מקצוע בתחום מצדיקה אותי, אז כנראה שאני באמת בסדר גמור. אולי בפועל האישה, אשת המקצוע לא הצדיקה אותה, אבל כך האישה שבאה לטיפול הרגישה. אם כן, עד עכשיו האישה חשבה שהיא 70% צודקת, ועל הצדק שלה היא נלחמה ב-70% אנרגיה, אבל כעת היא בטוחה בעצמה 100%. וזה אפילו לא בגלל שהיועצת אמרה לה במילים האלה, את צודקת ובעלך טועם. היועצת באמת לא אמרה כאלה אמירות. היא ניסתה לשמור על ניטרליות, אבל היות שהאישה הגיעה מתוך מצב רוח של מתח, מתח, פער בין מי שהיא רוצה להיות ולעשות, ומה היא רוצה עם בעלה, לבין מה שהיא מקבלת. היות שהפער גדול בין מה שהיא רוצה למה שהיא מקבלת מבעלה, היות שהיא מגיעה דרוכה, כל סימן קטן, כל רמז קטן, כל איתות קטן שהיא הצודקת, היא שמה לב לכך. והיא תאמר, הנה, הנה הסימן שכל כך חיכיתי לו. אם היועצת כל כך מזדהה איתי, מה זה אומר? זה אומר שאני הצודקת. לא, נכון, היועצת לא אמרה את זה בגלל שהיא יודעת שאסור להגיד את זה, אבל המטופלת מחפשת לשמוע או לראות סימנים שמאשרים לה את ההרגשה. היא חייבת לנצח את בעלה. זו ההרגשה. ואז את האישור להרגשה הזו היא קיבלה אצל המטפלת שלא אמרה לה הצודקת, היא פשוט הקשיבה לה. היא תחזור לבעלה. ובמקום להיות במתח מול בעלה מי צודק מי טועה ולהמשיך להתווכח, אולי יום אחד להרפות מהמאבקים ולהתחיל לחפש גישה חדשה, של שותפות, של גם וגם, היא תחזור הביתה, והפעם היא תהיה 100% אני צודקת, והיא תיאבק על האמת שלה עד הסוף, ולא פעם בכל מחיר. או שהיא תאמר לעצמם, איתו אין סיכוי, אין עם מי לדבר. אני הגעתי למסקנה שכבר לא אכפת לי, שיעשה מה שהוא רוצה. היא תגלה אדישות טוטלית ותאמר לבעלה, תעשה מה שאתה רוצה לי, לא אכפת יותר. זה לא מגיע ממקום חיובי וטוב, אלא ממקום של חוסר רצון לקשר, של התנתקות בנושא הזה, היא חנאות. זו לא הכנעה נקודתית חד פעמית, בהרבה מאוד מקרים זו היא חנאות, שמלווה בהרגשה קשה של חוסר שיתוף פעולה, מה שמלווה בתחושה של חוסר צדק, ובאופן טבעי האדם מרגיש את המאמץ שלו יותר מאשר את המאמץ של הצד השני. ולכן, על המאמץ שלו הוא שם הרבה דגש, את המאמץ של הצד השני הוא בקלות יכול לראות כמובן מאליו. האישה הזו עסוקה בכאב שלה, באכזבה שלה, וזה מלווה במחשבות קשות, בסגנון של אין עם מי לדבר, אין איך לתקשר, בקשר הזה אני אסבול באופן קבוע. אם זוהי ההרגשה של האדם, אז כשיש לאדם הרגשה מסוימת קבועה שהוא חווה אותה, הוא מתחיל להאמין לה והוא מחפש עובדות שמתאימות להרגשה. כמו שאומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים. כלומר, האדם מתחיל לחפש עובדות שמתאימות למה שהוא מרגיש. אם הלב מרגיש אני המסכן, אני הסובל, אני זה שמשקיע ולא מקבל, אז המוח יחפש עובדות כדי שהלב ירגיש 100% שלם עם עצמו, וכך האדם נכנס אל בית האסורים של ההרגשה שלו. האישה הלכה ליועצת שנתנה לה אישור שהיא הצודקת ובעלה הטועה, ובכך האישה מהמקום הזה לא תפתח יותר את הנושא עם בעלה, את הקונפליקט הזה, והמתח שיש בין הבעל והאישה, מצד האישה כבר יכול לא להיות, היא לא מחפשת לפתור את הקושי עם בעלה, היא פעם בשבוע תפגוש את האדם השלישי במקרה הזה, את היועצת, ותספר לה כמה רע לה, כמה היא מסכנה, כמה היא סובלת, היא רק תשמיע. והאישה המטופלת מרגיעה את עצמה באשליה, שבעצם היא הצודקת ובעלה הטועה ואי אפשר להגיע להסכמות, ובמקום שיהיה מתח בינה לבעלה בנושא הזה, את המתח היא משליחה ליועצת, עם הזמן אפשר גם לומר שהיא תהיה מהורה יותר ויותר לייעוץ הזה. היועצת מחזקת את העמדה של המטופלת, את הצודקת? המטופלת לא יודעת, לא מבינה, שהיא הרוויחה שלווה, היא הרגישה תחושת צדק חזקה מאוד, אבל אולי משלמת מחיר יקר כי היא מפסידה את החיים שלה. האישה כל פעם יוצאת מפגישת הייעוץ אצל היועצת עם הרגשה של הקלה. הרגשת הקלה, שלא נובעת משיפור הנישואים, אלא הרגשת הקלה שנובעת מכך שהיא מרגישה מחוזקת באמונה שלה בעצמה שהיא הצודקת ובעלה הוא האשם. במקרה הזה, היועצת היא המכשול להמשך העזרה לבני הזוג. זה יכול להיות חיסרון כשהולכים לבד ליועץ, כי המטופל מקבל אישור שהוא בסדר. הייעוץ הנכון בהקשר הזה יהיה לא לחפש במעט האישה המטופלת צודקת ובעלך טועה, אלא איך אפשר לעזור גם לך וגם לבעלך למרות שהוא לא נמצא כאן. המפגש יהיה גם איך את מרגישה ואיך בעלך מרגיש, מה את מצפה ומה הוא מצפה. כלומר, ליצור אווירה של שני אנשים, שתי דעות בעלי אותו משקל, למרות שרק את האישה נמצאת ובעלך לא נמצא. כך המטפלת לא תכניס את עצמה למשולש רגשים. אם כן, משולש רגשי זה כשיש מתח בין שני בני אדם, ובמקום שיגיעו לידי פתרון שני בני האדם, הבעל והאישה, המתח עבר למקום אחר ששם הוא נרגע. מהר, האישה פונה ליועצת פעם בשבוע, אחרי הצטברות המתחים, והיא שומעת כמה היא טובה ובעלה הוא השלילים. לא נעים לה להיות לבד המערכה, לכן פעם בשבוע היא זוכה לתחושת הקלה שהיא בסדר וכך מקבעת את חוסר האונים והרצון לשמור ולשפר את הקשר עם בעלה. משולש רגשי קורה כשיש מתח בין שני אנשים, ואז אחד מהשניים מכניס מישהו שלישי לתמונה. יועץ, הורים, חברים, עבודה, ילדים, כדי להתלונן בפני האדם החדש על הבעיות בשלום בית, בין הבעל לאישה. כך האדם, הבעל או האישה שהולכים אל הגורם השלישי, מקבלים תשומת לב ואשליית הקלה. וכעת בואו נעמיק. בואו ניקח עוד דוגמה, ובעזרתה נוכל להעמיק יותר ויותר. האישה מספרת לאמא שלה כמה קשה לה עם בעלה. אמא שלה שומעת הכל, כואב לה, כואב לה מאוד. אולי אפילו יותר מאשר הכאב של הבת שלה. למה? כי האמא חסרת אונים לעזור לבת שלה, איך היא יכולה? כאב שמלווה בחוסר אונים מציק מאוד, כי מתעסקים בו ללא הרף, ללא הפסקה, פעם אחר פעם. כמה קשה. ולכן זה משאיר את האם, ואולי אפילו מכניס אותה למעין חרדה. היא בחוסר אונים, בחרדה, והיא, האמא, מחפשת. מה חדש? מה התחדש? מה קורה כעת בקשר? מחפשת את הרכילות החדשה כדי להרגיע את הבת שלה. כמה הבת מסכנה? היא לא עושה איזה מרוע לב? פשוט מחוסר הבנה. אמנם זה לא פטור לאדם לעשות טעויות, כיוון שאומרים רבותינו בגמרא, אדם מועד לעולם, ולכן חייב להיות עירני ולשים לב מה הוא עושה. אבל בכל אופן רוע לב אין כאן. כל פעם שהבת מדברת על הכאב והתסכול שלה והאם שומעת, אולי עצובה יחד איתה, שומעת, מגלה אמפתיה והבנה, הבת נרגעת. והאם, האמא, מרגישה תחושה נהדרת שהיא מצליחה להושיע את הבת שלה. היא מצליחה להושיע אותה. מהמקום הזה היא נעשית מאוד רגועה האם. כשהיא רואה שהבת שלה רגועה, כך גם האמא נרגעת מהחרדה, מהחרדה שלה למצב של הבת שלה. ואז, האם תתקשר פעם אחר פעם בלחץ. מה שלומך? הכל בסדר? משהו התחדש? הוא הציק לך? והבת והאם יתחילו ליצור קשר של משולש רגשי. בעיות שיש בין הבעל והאישה, האישה פנתה לאמא שלה לקבל ממנה נחמה, לא עצה, לא הדרכה, אלא נחמה. תחושת הקלה, שהיא הצודקת ובעלה הטועה. והבת מאמינה יותר ויותר לכך, והם מאמינה יותר ויותר לכך. והם נכנסים בתוך מערבולת והם טובעים בה, לא בטוח שהם יצליחו לצאת מהמערבולת, מאותו מעגל קסמים שלילי, של הבת שלא פותרת בעיות עם בעלה, של האם המתערבת שמרגיעה. וכך לאט לאט זה נעשה הרגל קבוע. האישה פונה לאמא שלה, מדי שבוע או מדי יום, לקבל זריקת הרגעה. כל פעם שיש בעיה, מתקשרת הבת לאמא שלה, הבת מדברת, היא נרגעת. האם נעשית יותר ויותר רגועה, אבל גם יותר ויותר לחוצה. כי מי יודע מה תהיה הבעיה הבאה. הבת נעשית אולי רגועה יותר, כי אמא שלה מקשיבה, שומעת, ובצורה סמויה מעבירה מסר שאומר, ביתי, אתה צודקת. בא לך טועה. יכול להיות שכעת, האישה באדישות סביב נושא, לדוגמה, ההוצאות הכלכליות, הדוגמה שדיברנו עליה, לא מסכימה לבעלה, אין שיתוף פעולה בינה לבין בעלה, היא מגלה אדישות. קרובה יותר האדישות הזה להרגשה של אין עם מי לדבר מאשר אדישות והמשך חיים. המשך תפקוד. וזה מסוכן. זה מסוכן רגשית. היא אדישה, כבר לא אכפת לה. אבל הבעל לא שם לב, הוא מתחיל להרגיש טוב יותר ויותר. למה? הוא מבחינתו אומר, סוף סוף. סוף סוף היא הבינה שאני הצודק. יש פחות מריבות סביב אותו נושא. הם מפסיקים לדבר על הבעיות. הוא מרגיש שסוף סוף אשתו הרפתה ועזבה. הוא מבינה שהוא הצודק. והוא אומר לעצמו, לקח לה זמן להבין, אבל לפחות, לפחות בסוף היא הבינה. הבעל הרגיש יותר ויותר טוב, כי סוף סוף פועלים כמו שהוא רוצה. האישה הרגישה יותר ויותר ניתוק ואדישות, ומקבלת תמיכה והקלה אצל אמא שלה. והאישה גם פתורה מלחשוב מה התפקיד שלה בבעיה. למה? בגלל שהיא מקבלת מאמא שלה את המסר שאומר, בעלך השם ואת בסדר. ואז, עם הזמן, כשהאימא של הבת, השוויגר של החתן, הבינה שהבת שלה סובלת יותר ויותר, היא מתחילה להתערב, להאשים את החתן שלה. ואם נוסיף שלהורים של האישה, לשבר ולשוויגר של החתן, אין הרבה סיבות טובות לקשר ביניהם, האישה תספר לבעלה כמה החתן שלהם רע. ואז האימא והאבא של האישה, השבר והשוויגר, התעסקו ברשעותו של החתן ובצדקות הבת שלהם פעם אחר פעם, ובכך הם יצרים גשר חדש שמקשר בינם ההורים. איזו מסכנה הבת שלנו, כמה היא סובלת. היא כל כך נחמדה וטובה, והם כל כך לא מאמינים שהיא יכולה לפתור את הבעיה, שהם גם דואגים להעביר לה את המסר הזה ואומרים לה, את כנראה מדחיקה. את כנראה לא יודעת כמה את סובלת. את לא מספיק מודעת לרגשות שלך. וההורים שלה אולי אפילו מעצימים את הבעיה יותר ממה שהיא באמת. והגרוע, שהם באמת בטוחים שהיא צודקת. והם נשאבים לסיפור ומתעסקים בו, ומכאן ואילך הם יכולים לטפס על עץ גבוה שהם בכלל לא יודעים שהם שתלו אותו, והוא לא היה כאן לפני שהם התערבו. ואז המצב יכול להגיע לכך שהאם והאב של האישה התערבו בקשר מול הבעל. כל מיני הערות. ואז האישה תאמר להורים שלה, בבקשה לא להתערב יותר מדי. וההורים ירחמו על הבת שלהם. כי הם יאמרו, הרי הבת לא יכולה להגן על עצמה. אין ברירה, רק אנחנו יכולים להגן עליה. אבל אם כעת היא לא רוצה את העזרה שלנו, אז הבעיה היא גדולה עוד יותר. הם לא מצליחים לדבר עם החתן כי הבת לא מסכימה. וכדי להרגיע את עצמם, מה הם יעשו? הם חייבים להרגיע את עצמם. הם בחרדה. מה יקרה? הם יערבו את שאר האחים והאחיות ויספרו כמה החתן שלילי. הם ידברו יחד כולם שלא בפניו על השבויה. זו הבת שלהם. כך הם מרגישים, כך הם חושבים, והם בטוחים שאם כך הם מרגישים, אז כנראה הם צודקים, כמו הרבה אנשים. שאם הם מרגישים משהו, הם בטוחים שהצדק הוא פועל יוצא של הרגשה. והם לא יודעים, לא ערניים מספיק שהרגשות זה רק רגשות. הם מבלבלים, הם לא בהכרח מעידים על צדקותו של האדם. ואז, הבת תגיע לבית של ההורים שלה, ובכל הזדמנות הם יעקצו קצת את הבעל. במסר גלוי, במסר סמוי, בפניו או שלא בפניו, הם לא שמים לב שהם לא הופכים את הבעל לחלש יותר, אלא את הבת שלהם לחלשה יותר, בגלל שכולם בדעה שהבת חסרת אונים, וזה המסר שהם מעבירים לה. ביחס לבעלה, מול בעלה בצורה סמויה, בצורה גלויה, שהיא חסרת אונים מולו. ובכך במי הם פוגעים? בה יותר מאשר בו. אבל כך הם מרגיעים את החרדה שלהם. הם מרגישים שכך הם צריכים לומר, אז אם הם מרגישים שכך הם צריכים לומר, הם לא יכולים לא להיות נאמנים לרגשות שלהם. ובכך, הם פוגעים בבת שלהם. הכל בשם ההרגשה. כך אנחנו מרגישים. הם פוגעים בה יותר מאשר בו. כך לא פותרים בעיה. כך מעצימים את הבעיה. אז משולש רגשי שקשור להורים, הוא לא פשוט. בגלל שאם הבת כבר נכנסה לתוך המעגל הזה ולא תשתף פעולה, זה מראה למשפחה שהיא לא נאמנה להם, שהיא לא מספרת, שהיא לא סומכת על המשפחה. וההורים חושבים שההתערבות שלהם היא טובה. הם רואים את עצמם כפועלים מתוך לב טוב, ומי שפועל מתוך לב טוב בוודאי שפועל בצורה נכונה. כמו היינו אומרים, ישנה ערובה שכל מי שפועל מתוך לב טוב הוא גם פועל בצורה נכונה. גם בני האדם הרשים לעצמם לומר אמירות שטחיות בסגנון של לא התכוונתי, התכוונתי לכוונה טובה, בטעות יצא משהו רע. כמו היינו אומרים, מגיע להם פטור. בגלל שהייתה להם כוונה טובה, אז הם פטורים מלחשוב מה הם עושים ואיך הם עושים בצורה נכונה, ולא רק עם כוונה טובה. כי רק למצוות שבין אדם למקום נאמר שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. אבל בין אדם לחברו, כאשר האדם התכוון לעשות משהו טוב ויצא משהו רע, הוא צריך לשלם על כך. אפילו המתנדב שעושה טובה לחברו, אם בסוף יצא נזק, לפעמים צריך לשלם על כך. אם כן, המשולש הרגשי. המשולש הרגשי הוא זה שעוזר לאדם להשיח דעת, וזה בסדר שמדי פעם אדם משיח דעת מהרגשה שלילית. לדוגמה, אדם נמצא באירוע עם הרבה אנשים, ובעשר דקות הראשונות הוא מדבר הרבה עם הטלפון הנייד שלו, לא בגלל שיש משהו דחוף, אלא כדי להשיח דעת מהאי נעימות של המצב, שהוא לא מכיר את האנשים, מה הוא יכול לעשות פה? הבעיה היא שכל האירוע עם הטלפון, זה כבר לא מעיד על מעשה חיובי. זה כבר קשה יותר. זה בסדר שאדם משיח דעת מהתחושה הלא נעימה בהתחלה ובעשר דקות הראשונות הוא עם הטלפון. אבל כשהוא לא מחפש לפתור את הבעיה, אלא הוא שוהה יותר מדי בהסחת דעת, זה כבר שלילי. וכך הוא המשולש הרגשי. לברוח מבעיה לפעמים יכול להיות טוב כשזה זמני. ויש כל מיני משולשים רגשיים. כמו משולש העבודה, אדם לא מסתדר בבית, ולכן הוא מקדיש שעות רבות מאוד בנושא העבודה, כדי לברוח מהמתחים היומיומיים בבית שלו. העבודה, שם הוא מוצא את ההקלה שלו. יש משולש רגשי עם ילדים, ההורים מתעסקים יותר מדי בדאגה לילדים שלהם, העיקר לא לדבר על הקשיים שיש בבית, בשלום בית, בינם לבין עצמם. הם לא מתעסקים בנושאים שלדוגמה משעמם להם בבית. או שהם לא מסתדרים בנושאים מסוימים, פערים גדולים מדי בנושאים רוחניים. הם בורחים מהתמודדות, כנראה בגלל שהם לא יודעים איך מתמודדים, אין להם גישות נכונות, כלי תקשורת יעילים, אבל בכל אופן הם בורחים, על ידי התעסקות יתר בגורם השלישי. לפעמים המשולש הרגשי יכול להיות תופעות גופניות. האדם יותר מדי מתעסק בתופעות פיזיות שיש לו העיקר לברוח מהקשר. יש, והילדים רואים שההורים לא מסתדרים ביניהם, רק מעצימים את הבעיות יותר ויותר, אז הילדים, הם הופכים להיות בעייתיים יותר ויותר, יותר מריבות בין אחים, יותר שקרים, יותר לא מסתדרים בלימודים. הם שמים לב, כשההורים מתעסקים בבעיות שלהם, הילדים, אז אין להורים זמן להתעסק עם הבעיות שלהם בשלום בית, וכך יש כביכול יותר רוגע לילדים, כי יש אומנם מריבות בין ההורה לבין הילד, אבל אין מריבות בין ההורים, וזה נותן יותר תחושת רוגע לילד, כי יש יותר שלום בית, או בכל אופן פחות מריבות. ובכך הילדים, מסיחי דעת ההורים, וכמו היינו אומרים, שואבים את ההורים, כי הם שמו לב שכאשר הם לא מצליחים בלימודים, הם משקרים, הם מתנהגים בצורה לא ראויה, ההורים מתאחדים להתעסק איתם. אז יש רווח משני לילד בדברים השליליים שאותם הוא עושה. הילד שואב את ההורים, ובכך הוא המשולש הרגשי, שמסיח את החרדה שלו בעצמו, של הילד. וכך בין בני זוג, יש להם בעיות, הם מסיחים דעת לגורם אחר, אבל זה לא פותר את הבעיה. יותר מכך, כשבעיות לא נפתרות, הן מועצמות. כי אם לדוגמה, בני הזוג לא מסכימים בנושא ניהול הכסף, אבל הם לא מדברים על כך, יחד, לפתור את זה, כי הם יותר מדי, לדוגמה, מתעסקים עם הילדים שלהם בלי פרופורציה, בלי מידה. הם הרי צריכים באותו זמן גם להמשיך ולהתנהל כלכלית. בינתיים, כשהמשיכים להתנהל כלכלית, הם עדיין כועסים אחד על השני, הבעל אשתו, למה היא מוציאה הרבה כסף? והאישה על בעלה, למה הוא עושה פנים ולא מבין שבשלב הזה של החיים אין לחשוב על כסף, אלא על דברים אחרים? הרי היא חייבת להוציא את הכסף. אבל הם לא מדברים על זה, אלא כל אחד בינו לבין עצמו צובר כעסים תסכולי ומחשבות רבות, האחד על השני ולא חיוביים, ולא מדברים על הבעיה, אלא בורחים ממנה. אבל כשבורחים מבעיה צוברים ריביות רגשיות. האדם שבורח מהבעיה קשה לו לזהות שהוא מתעסק יותר מדי בתחום, אחד בחיים ולא בתחום אחר שאין לו מידתיות בהתייחסות בפרופורציה, מתייחס יותר מדי. לדוגמה, בעבודה, הוא בטוח שהוא עושה משהו נכון, הוא הרי מפרנס את המשפחה, או מתעסק בילדים, זה ודאי נורמלי, הרי זו הסיבה לנישואים, ועוד כל מיני הסברים שהוא מסביר לעצמו למה כן כדאי להשיח דעת. וכך הם משיחים את הדעת מהתעסקות בבעיות שיש בין שני בני הזוג. ומהמקום הזה יודע האדם שהוא תמיד יכול לפנות אל המשולש הרגשי שלו, והניסויים לא משתפרים. כי כשיש בעיה אפשר לפנות לעבודה, להורים, לילדים, לבריאות, להתעסקות עם משהו אחר. ההתעסקות עם הגורם השלישי מפחיתה את האימותים בבית, אבל לא משפרת את השלום בית. ישנו סוג נוסף של המשולש הרגשים, הדמיון. האדם בורח לעולם הדמיון שלו. האדם מדמיין חיים שונים ואחרים. לדוגמה, הוא בבית, הבעל והאישה, אבל האדם מדמיין לעצמו שהוא מצליח לו בעבודה, בחברה, הוא בורח לעולם דמיוני, ובכך הוא מרגיע את עצמו. יש עולם אחר טוב יותר, הוא בורח מהבעיות. מבזבז הרבה זמן ואנרגיה, ובטעות מאמין שהבעיה היא לא ניתנת לפתרון, מכיוון שיש לו תחושת הקלה שמגיעה עם מקום אחר ולא מאפשרת לו להתעסק בפתרון הבעיה. לא כל פעם שההורים מתערבים, או שאחד משני בני הזוג עסוק בעבודה, או שבני הזוג מתעסקים בילד או בילדים שלהם, יש כאן משולש רגשים. משולש רגשי קורה כשאדם משיח דעת באופן קבוע מבעיות בנישואים, ובאופן קבוע לא פותר בעיה. אז איך יוצאים מהמקום הזה? הדבר הראשון והכי חשוב, להכיר ולהבין מה זה משולש רגשי. דבר נוסף, בגלל שמשולש רגשי תפקידו להשיח דעת מבעיות שבני הזוג חושבים שהם לא יצליחו לפתור, לכן הם בקלות מחורים, מתמכרים למשולש הרגשי, ולכן יהיה קשה לצאת מהמשולש הרגשי. צריך לדעת שכשאדם משתחרר עם משולש רגשי, הוא מרגיש שהוא עושה טעות. אולי הוא מבין שהוא עושה את הדבר הנכון, אבל הרגש חזק יותר ואומר אתה עושה טעות. לדוגמה, הבת מפסיקה לערב את ההורים שלה, היא מרגישה שהיא עושה טעות בגלל שהמשולש הרגשי נתן מענה, סיפק הקלה כל כך טובה, שקשה לראות איך אפשר להסתדר בלי זה. אבל זו המטרה, שבני הזוג יראו את עצם מסתדרים גם ללא המשולש הרגשי. לבת יהיה קשה לראות איך היא מסתדרת בלי הקשר עם ההורים שלה. יהיה לה קשה להתנתק ולא לספר יותר להורים שלה מה קורה עם בעלה. היא תמשיך לכבד את ההורים שלה, לאהוב אותם, להעניק להם, אבל לא לספר להם מה קורה בינה לבין בעלם. כשאדם מתנתק עם משולש רגשי שכלית, הוא יודע שהוא עושה משהו טוב, אבל רגשית הוא מרגיש שהוא עושה משהו רע. כשהורים מפסיקים באובססיביות להתעסק עם הילד הלא בריא או הילד הלא מוצלח בלימודים, והם מבינים שהם מתעסקים יותר מדי והגיע הזמן להתעסק במינון, בצורה נכונה, אבל לא רק בזה, אלא בכל מערכות החיים, מה יותר ומה פחות, אבל בכל מערכות החיים. בהתחלה הם מרגישים רע, הם עושים טעות, איך אפשר לוותר על היחס לילד? אבל הם יודעים שהם עושים מעשה נכון. אבל זה קשה רגשית. רגשית נדמה להם שהם טועים. שכלית הם יודעים שהם עושים את הדבר הנכון. רגשית קשה להם? קודם כל, התעסקו בילד שלהם, ודאי דבר חיובי. דבר נוסף, כשהם התנתקו מהמשולש הרגשי, הם עתידים לפגוש את הבעיות שהם ברחו מהם. אם לדוגמה, האמא תזהה שהיא בתוך משולש רגשי, הוא תנסה לצאת ממנו כדי שהבת שלה או בעלה יסתדרו לבד, או בעזרת ייעוץ מקצועי, אבל לא בעזרת האם, היא תתפס בעיני הבת כאילו היא לא נאמנת. היא אמא לא נאמנת. כך הבת תראה את הדברים. למה היא לא עוזרת לי? האם תרגיש שהיא עושה מעשה לא נכון, כי קשה לבת. היא יודעת שהיא עושה מעשה נכון, אבל ההשתחררות ממשולש רגשי היא קשה מאוד רגשית. ולכן, כדי לצאת ממנו, ראשית צריך לדעת מה זה משולש רגשי. דבר נוסף, לדעת שקשה לצאת ממנו, ואם קשה לצאת ממנו, רגשית זה לא אומר שעושים טעות. ומהמקום הזה צריך לדעת לזהות משולש רגשי, לתכנן את היציאה, לדעת מה היו התגובות של האנשים כשנצא מהמשולש הרגשי, ולהיות עקביים ביציאה מהמשולש הרגשי למרות הלחצים של האנשים הקרובים. אז דבר ראשון, אחד מהדברים היותר קשים לביצוע, זה לזהות משולש רגשי. והבאנו דוגמאות רבות לכך. וכעת מגיע השלב הנוסף, לתכנן את היציאה מהמשולש הרגשי. כשאדם מתרכז יותר מדי, מה אחר צריך לעשות כדי להרגיע אותו, הוא בהרבה מאוד מקרים נמצא במשולש רגשי. לדוגמה, הבת מתלוננת על בעלה לפני אמא שלה. אמא שלה לא אמורה לומר לבת שלה, תעשי א', תעשי ב', תפסיקי לעבוד הבית, תפסיקי להכין לו ארוחות, כן תהי נחמדה אליו. לא להתעסק באת, אתה, להמשיך להיות בקשר, על הרבה נושאים אחרים, אבל לא על הנושא הזה, לא להתעסק בזה. לא להיכנס אל תוך המעגל הזה, לא להיכנס אל תוך מעגל שאנחנו מרגישים שאז אנחנו נהיה אחראים יותר מדי למה שקורה שם. אם האם יודעת שאחרי שהטלפון יתנתק, היא תצטרך לדעת איך הבת מרגישה, מה היא מרגישה, מה יהיה איתה. היא נשאבת אל מקום לא בריא ולא נכון שזה לא התפקיד שלה. אם זה היה התפקיד שלה, אם מדובר על דוגמה, בת לא נשואה, אז ודאי שיש מקום להיכנס ולהישאב, אבל כאשר היא נשואה זה כבר מסוכן, מכיוון שההישאבות הזו יכולה בסוף לפגוע בבית, חלילה. המפתח הוא כן להישאר בקשר, נגיד האם עם הבת, אבל לא להטיף למוסר. אפשר קצת להקשיב, אבל לסיים את השיחה כשהבת מצפה להתערבות. חשוב מאוד שהמשולש הרגשי ידע שהבעיות בין א' לב' הם בעיות שצריכים להגיע לידי פתרון שמתאים לשני הצדדים. אם זו תהיה הגישה, אז באופן טבעי הוא פחות ינסה להתערב. וככל שאדם מרגיש מתח ביחס לבעיות של האנשים האחרים, הוא מסתכן בכניסה אל המשולש הרגשי. אותו דבר הבת כלפי אמא שלה. אמא שלה מתערבת, מה קורה, איך קורה, מה עושים, מה יהיה איתכם? צריכה הבת לשמור על קשר עם אמא שלה? יחד עם זאת, כל פעם שגולשת התקשורת בין האם לבת, כמה את לא מסתדרת עם בעלך, כמה קשה לך, צריכה האישה באלגנטיות לומר, אני מבינה, זה לא קל לך, אבל אני חייבת לעצור את השיחה. אשמח לדבר מאוחר יותר. ממקום מכבד, אבל לא מאפשר התערבות. חשוב גם שהבת לא תיכנס לראש של אמא שלה ותאמר, למה היא מתערבת? למה היא שואלת? למה היא מכניסה אותי ללחץ? פשוט לא להיכנס. לא לשפוט את ההתנהגות של האדם שרוצה להתערב. או, נחזור לדוגמה הקודמת, האם לא רוצה להתערב בין מה שקורה לבת שלה עם בעלה, שאפילו לא בראש שלה תשפוט מי צודק, מי טועה, כי ככל שאדם מתחיל לשפוט את ההתנהגות, החתן הוא לא בסדר, הקלה היא לא בסדר. כשהוא מתחיל לשפוט, הוא מגביר את התגובה הרגשית שלו, ומונע מעצמו את אי ההתערבות. הוא יתערב בסוף, אבל ככל שהוא לא שופט, הוא מפחית את התגובה הרגשית, והוא מונע מעצמו להתערב בהמשך הדרך. כשאדם מזדהה עם צד אחד, האם היא הבת שלה, האם היא הבן שלה, הם מסתכנים בכניסה למשולש. כשהם נוקטים עמדה ומנסים לקבוע מי צודק ומי אשם, הם נשאבים. המאמצים לקבוע מי האשם? מי הצודק? הבת שלי צודקת, החתן שלי טועה. כל זה רק יגביר את המעורבות הרגשית וישאיר את ההורים של הבת בתוך המשולש הרגשי. הם נשאבים לחינם למקום שלא כדאי להיות שם. ומכאן לשלב הבא, צריך כמו היינו אומרים לנבא את התגובות של האחרים. כלומר, אחרי שתכננו מה נעשה ומה נאמר, כדאי לנסות לנבא את התגובות של האחרים, בעקבות המאמצים שלנו להשתחרר מהמשולש הרגשי. הרי ברור ששינוי הכיוון שלנו יעלה את רמת החרדה של האדם שרוצה לעזור לנו. לדוגמה, הבת שתאמר לאמא שלה שהיא מצפה שהיא לא תתערב יותר. האמא תביע ביקורת, תאמר, את לא סומכת עליי יותר, אנחנו המשפחה, את חייבת לסמוך עלינו, אנחנו היחידים שנאהב אותך בכל מצב. או אולי הם יסבלו בשקט. הם יגידו בסדר, לא מתערבים יותר, וההורים יעלבו, לא מתערבים, נעשים אדישים, ובתוכם הם סובלים, מדברים בינה לבין עצמם. איזה סבל יש לבת שלנו. במילים אחרות, חשוב שבני הזוג שמשתחררים מהמשולש הרגשי, או האדם שהוא הצלע השלישית, משתחרר מבני הזוג. לדוגמה, האם היא משתחררת מהמקום בו היא מצדיקה יותר מדי את הבת שלה. להיות עירנית לכך, שבת שלה, אולי תאשים אותה. למה את לא עוזרת לי? איך את לא עוזרת לי? הרי כל הבעיות שיש לי בחיים, הכל התחיל רק ממך. ככל שהצדדים יהיו מוכנים למספר רב יותר של תגובות אפשריות, כך הרגשת החרדה והבעלה והקושי של ההשתחררות מהמשולש הרגשי יהיה קל יותר. כי ככל שיהיה יותר מודעות לתגובות של הצד השני כאשר אנחנו עושים שינוי בתפקיד שלנו, החרדה תהיה נמוכה יותר. וככל שהחרדה תהיה נמוכה יותר, כך ירבו הסיכויים שלנו לצאת מאותו משולש רגשי. לדוגמה, האם משתחררת מהמשולש הרגשי. היא אומרת לבת, אני כבר לא רוצה לשמוע. מבינה שקשה לה, רוצה לעזור, מוכנה לעזור גם כן עם תשלום ליועץ. אבל אני לא הייתי רוצה למקום הזה, וכמובן להמשיך לשמור קשר בכל דבר אחר. ואז הבת מאשימה את אמא שלה, איפה הנאמנות, איפה האימהות, איפה העזרה. אם האם היא תתחיל להסביר, תביני, התחתנת, את גדולה, זה כבר עניין שלך ושל בעלך. אם היא תסביר את העמדה שלה, היא תתאה, היא שוב תתפס ותישאב אל המשולש. כשאדם רוצה להשתחרר מהמשולש הרגשי, חשוב שלא יצדיק את עצמו. כי השיחה על זה תשאב יותר ויותר. לדוגמה, האם תסביר, זה לא התפקיד שלי, אני לא אמורה להתערב. ההצטדקות תגרום לה להישאב יותר ויותר. ואז האישה, היא תאמר לעצמה, אולי אני אשכנע את אמא שלי בצורה הזו, אולי בצורה אחרת, אולי נכון שאמא לא אמורה להתערב, אבל אם אני כל כך סבלתי בילדות, אז במקרה כזה זה מקרה יוצא מהכלל, ואני כן אמורה לזכות ליחס מאמא שלי ולתמיכה במצב הזה. לכן אין להסביר את עצמנו כשאנחנו יוצאים מהמשולש הרגשי. לצאת רק בתחום הזה, רק במישור הזה, בשאר הדברים, ודאי, להמשיך לשמור על קשר, נהדר אפילו. אז מגיע השלב הרביעי והאחרון. הוא לא קל, אבל להיות עקבי כנגד הלחצים להחזיר אותנו אל תוך המשולש הרגשי. וכאן חשוב להחזיק מעמד. כי אנשים מעדיפים מצבים קיימים וידועים אפילו שליליים על פני השונה והלא ידוע, גם אם המצב הקיים פוגע בהם והלא ידוע הוא יכול להיות טוב יותר. כשיצליחו האנשים לצאת מהמשולש הרגשי להשתחרר ממנו, האנשים האחרים ירגישו חרדה גוברת ויפעילו לחצים להחזיר את הצלע השלישית למשולש. לדוגמה, האמא תאמר לבת שלה, זה כבר לא התפקיד שלי, אני אשמח שתסתדרי עם בעלך ואשמח לעזור, אבל בצורה עקיפה לא לשמוע מי צודק מי טועה בינך לבעלך. והבת תאמר, אבל זה לא הוגן וזה לא צודק, ותלחץ לשמור על עקביות. כי המסר לא מובן כשנאמר פעם אחת, אלא כשהוא נאמר באופן עקבי, לקוני בלי הסברים פעם אחר פעם, ואחרי 20-30 פעם כאלה מבינים שאין עם מי לדבר. ודאי הרקע הוא חום, חיבה ואהבה גדולה של האם לבת שלה. או כשההורים מתערבים ואומרים, תספרי לנו, מה קרה? מה קורה? איך מסתדר? הבת בצורה עקבית ונחושה, אני מבינה שחשוב לכם? אני תמיד אשמח לדבר איתכם על הרבה נושאים, אבל על הנושא הזה, ביני לבעלי, לא הייתי רוצה לדבר עליו. ולדעת שתהיה תגובה קשה, על מי את יכולה לסמוך? רק עלינו, שום אדם אחר. אמירות יפות מרגשות, אולי גם אמיתיות, אבל בהקשר הזה לא רלוונטיות. להיות אדיב, תקיף, ולא לתת הסברים. לשמור על קשר חיובי, להיות אדיב. להיות תקיף, לא להיכנס אל משולש רגשי, ולא להסביר למה לא רוצים להיכנס אליו. המשולש הרגשי, הבעיה, ההקלה, האשליה ודרכי הפתרון. היו ברוכים.
כי הילד תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.